דיברנו אתמול על נכון, על המינוי של הרב ינצל, אז ינצל מדקות הפילוסופית. למה אדם כזה נמצא, למה אדם כזה נמצא מדקות הפילוסופית? ואז אמרנו שהדקות הפילוסופית, שהפילוסופיה היא כביכול באה ליצור גשר למה שנקרא, כאילו המציאות שמחוץ לאדם, מה שנקרא בלעז טרנסדנטיות, וליצור קשר אל המעבר. וזה בשביל, בעצם בשביל להגן את, בעצם להגן את החיים הישראלים, את החיים של האדם, בצורה, לא נקרא לזה מדעית, נפשית, קיומית, מכיוון שאדם, זה הנושא העיקרי של החיים, נכון, של החשיבה האנושית, זה מה נגיד, מה היחסים בין האדם לבין המציאות, מה היחסים בין האדם לבין הקיום, לבין המרחבים שהוא חלק מהם. אולי זאת השאלה, אתה, איזו השאלה הכי מסקרנת שיש. אבל לא הכי מסקרנת, גם הכי קיומית, הכי נצרכת, הכי מהותית לתהליכים של האדם. אז הפילוסופיה היא אחד הכלים החשובים יותר, ודיברנו על זה, נכון, שאתמול כמה שצער בו איזה דבר מרכזי ומהותי, שאי אפשר לוותר על התהליך הזה, בגלל שזה מוריד את כל התרבות למקומות מאוד נמוכים, תרבות שאין לה שאיפות לחיפוש. גם המדע מחפש, המדע מחפש את זה במקומות פשוטים יותר, נמוכים יותר, והפילוסופיה מחפשת את זה במקומות הגבוהים, בסוגיות של המהות, של האיכות, המהויות האיכויות של המציאות, מה שנקרא, האמת ושקר, טוב ורע, שם היא מחפשת את זה, כן? וזה אלה שאלות הרבה יותר מהותיות, ויש שאלות של ממה המציאות עשויה, כן? אז גם זה מאוד מרתק, אבל זה פחות משמעותי, זה פחות מהותי, זה פחות נצרך לקיום של האדם. ועוד דבר אחד, שבמדע לא עסוק במעבר, הוא עסוק במה שהאדם מכיר. תראה אותו בצורה מאוד טובה. השאלה, השאלות החשובות הן מה היחס של האדם, מה היחס של הערכים של האדם לערכים מוחלטת, לאמת המוחלטת. מה היחס של האדם לקיום, מה היחס של, מה הפשר של כל התהליך שאנחנו רואים אותו פה. אז זה מה שאני רוצה להגיד, שכל זה זה בגלל שיש בעצם בתוך המציאות תופעה אמיתית של נתק, תופעה אמיתית של, 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 של ניכור. אדם באמת מנוכר במציאות, ואז באמת הוא זקוק לכלים האלו. זה מה שאני רוצה להגיד פה, שאם זה לא ככה, אלא באמת עולם, עכשיו עוד דבר אחד, שגם אצל רב זה יוצא שהסיבה לזה זה בגלל שה... גם קשור מה שדיברנו אתמול ב-6:30 השיעור הזה. זאת אומרת שבעצם הסיבה לזה זה בעצם איפה האדם חי באמת. זאת אומרת אם אנחנו יודעים איפה שאדם חי במקומות הנקרא הזה יותר סובייקטיביים, יותר יחסיים, איפה שנמצאים שם שוב פעם, זה החברה והמדינה, הפסיכולוגיה, הנפשיות, כל הדברים האלו, ושם אדם חי, אז החיפוש הפילוסופי הוא בעצם חיפוש, שוב, ככה זה גם מתואר אצלהם, שוב, אני חושב על כמשהו שהוא מעבר, חיפוש את כל מה שנמצא ב... שוב, למשל הדוגמה של, המשל של אפלטון, תמיד החיפוש הוא לא מה שיש פה, החיפוש הוא מה שיש מעבר, נכון? אז זה מה שהוא אומר, זה הכל בגלל שהעולם הטבעי, הקיומי, הוא מנוכר, הוא בעצם מנוכר, הוא בעצם, לא, בעצם קטן מאוד. יש היום, יש היום המון סופרים, לא יודע המון, יש סופרים היום שמתארים את התופעה הזאת, של חלקיות, של ניכור, וזה בגלל שהיית הפילוסופיה, כאילו, היא כאילו איבדה את ערכה. שפילוסופיה עובדה יותר קעה, אז באמת, באמת אדם מרגיש מה שתמיד הוא ניסה לצאת מזה, כאילו אדם מרגיש שבעצם אין לו דרך לצאת מהתופעה הזאת, למה? בגלל שהנקודה הקיומית היא נקודות מאוד פשוטות, מאוד מאוד נמוכות, מאוד יצרי, יש שפלות אפילו. יש אחד מהפילוסופים שמתעסק בסוגיות הקיומיות, אז הוא כתב ספרים, כאילו ספרות פרטיים, שמתארת את התופעות הקיומיות, ומשתמש שם בשמות קשים מאוד. יש כמה דברים כמו גועל נפש, כאילו... בגלל שהוא בא לחדד את המשמעות של הניכור. הוא בא לחדד את ה... הוא בא לחדד את הניכור, הוא בא לחדד את המשמעות הקיומית של התופעה הזאת. בכל אופן, זה מה שאני רוצה להגיד פה, שדווקא הכוחות הרגשיים, אנחנו קראנו את זה כך שכוחות הרגשיים יהיו מוצאים בקרבת אלוקים בשפע שכר לפני, נכון? הוא התקין מחורתו שאין להקץ תכלית, שגם כוחות הרגשיים, אני מדלג על המשפט הזה, שנראה לי שהוא משפט מוסגר, ונראה לי זה גם של הרצוי, פסוק של הרצוי, שגם כוחות הרגשיים יהיו מוצאים יהיו מוצאים מקרבת אלוקים בשבח שיחה מפניו את בית חייו. זו הנקודה החשובה פה. כן, איתנו גם, זאת אומרת, אם ניקח את ה... דיברנו על זה, יכול לשמוע את השפה של המדרגות האלו, זה שפה של אומנות. היא זאת שמאפשרת לאדם לחיות את הפנים של התהליך, לא רק את הידע. המדרג יותר, שוב, המדרג יותר מה יש פה. לא מה יש פה, מה זה מורכב. כמו שאמרתי, נוף מורכב מקרניים שמגיעות, חוצות את האטמוספירה, חלקם מסוננות, חלקם לא מסוננות, אם זה בשקיעה או בזריחה, אז הסינון אחר, אחר כך זה נקלט במציאות. בסדר, אז זה רק איך הוא תמצא את זה, נכון? ויש באמת, אמרנו שכן, יכול להיות שגם גמדה יכול לצייר את זה. אבל זה רק יותר, האומנות היא השפה שהיא תארת את זה יותר טוב. יש הרב גם כן, אנחנו נראה את זה אחר כך, היינו כבר שם בשבת ב', אבל הוא אומר זה שם מפורש, שזו הסיבה ששלמה רצה את בת פרעה, הוא לא רצה את להיות הבן של פרעה וגם לא כל מיני אנשי אקדמיה שהיו שם. ושהבת של פרעה היא מה שה... לכן גם הזמר שם, זה בעצם השפה היותר איכותית לתאר את המקום הזה. היא יכולה לתאר את המקום הזה, למה? בגלל שהיא אפשרת לנו להיכנס פנימה. אני אגיד אחרת, היא מאפשרת לחשוף, כאילו לחשוף שוב את המהויות ואת המהויות האיכויות שיש בחיים הטבעיים, לא פילוסופים. פילוסופים כאילו עסוקים בסוגיות כוללות יותר, מופשטות יותר. בלי כנס פה עכשיו לשאלה אם זה נכון או לא נכון. אבל לפחות הן עסוקות בסוגיות כוללות. מה שהשפה של האמנות זה השפה ש... היותר עשירה לגבי... זה כאילו האומנות והמדע נמצאים באותו מקום. כשהמדע בא לתאר ממה החומרים עשויים, והאומנות כאילו מתארת את המקום הזה. אז זה שאני יודע את הידיעות המדעיות, זה אומר שאני יודע את התופעות, את המהות של הדבר. האומנות כאילו מתארת את המהות של הדבר, כן? המוזיקה, הפיסול, הציור, המחול, כל הדברים האלו. ההתחלות, כל הדברים מתארים את המציאות במובן הרגשי והדמיוני שלה, שזה בעצם העולם הזה. יש עוד ספר שעוד כדאי לקרוא, שחייבים ללמוד אותו, אני שלא לומד אותו, אני לא מבין הרבה ברוחניות, וזה הספר, זה ספר עמוד העבודה. ספר עמוד העבודה הוא מאוד חשוב. מה ששם הוא בדיוק מסביר כל זה ששאנחנו אומרים. ספר קצת קשה, וכי לא משהו עמוק, לא משהו קשה. יש שהוא בנוי בצורה מאוד קשה, הוא מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך, אבל הוא מתאר דברים מאוד מהותיים. וצוד היה עוד ממליץ ללמוד את הספרים האלה, את הספר הזה גם אהבתה, הוא ממליץ, זה ממליץ מאוד. לא, עכשיו זה קשור לנקודה הזאת, אם קוראים את זה, אפשר להבין מה אני אומר. איך הדמיון והדמיון והרגש והאומנויות, אלא שהם מתארים את העולם, את המציאות פה, במובן, מבחינה מהותית פנימית. עכשיו, שוב פעם, אז אם, אז נגיד ככה, תמיד האומנות תהיה פנימית. תמיד תהיה פנימית. היא תמיד תתבטא את התהליכים הפנימיים של העולם הזה. אבל השאלה את מה היא מתארת? נכון? השאלה מה היא מתארת? השאלה מהי באמת המציאות שנוכחת פה, שנמצאת פה. אז א', אז זאת תהיה השפה יותר טובה. ב', בואו נבדוק בדיוק מה היא מתארת. ושוב אומר, זו הסיבה שהפילוסוף הזה כאילו כתב ספרים בנושא הזה, כשהוא כאילו יכול רצה להראות את התופעות הקיומיות. כן, כאילו ערומות מפילוסופיה, ערומות מהפשטות ומדיונים כוללים. אז הוא גס, צרפתי. אבל יש גם גרמנים שהם לא גסים, רעים. הם לא גסים, כן, אז יש את משורים גדולים, כמו גתה, שמפאוס, והמוזיקות שלו. עכשיו מאוד רואים את הנקודה של הקיומים נמצאים. גם דיברנו על זה, אני חושב שזה זה פה, לגבי העניין של הספר האגדה של ביאליק, לעומת ספר הספר הגדול של האחים גרין. גם כן, זה חשוב מאוד, זה אותו דבר. זה נוכל בדיוק לתאר את הנקודה שאנחנו מדברים עליה. זאת אומרת, אם מה שמתאר את החיים זה כן, זה אכזריות, כיפה אדומה וסינדרלה זה הסיפורים יותר כלילים שם. אגדות יותר, יש אגדות אכזריות מאוד. אז זה מה שהעם הגרמני סיפר, כי הם פשוט הלכו מכפר לכפר, מעיירה לעיירה, במקומות הנדחים ביותר של גרמניה, ואספו את הסיפורים האלו. וגם כן יש, גם כן הפילוסופים הקיומיים הגרמנים מאוד העריכו את הדבר הזה. הם תמיד טענו שהאגדות האלו והציורים של גרמנים, של עיקרים גרמנים, מתארים את ההוויה הגרמנית הרבה יותר מפילוסופים. עכשיו, זה קשור עוד פעם לנקודה הזאת של זה בדיוק מה שצריך לבדוק. מה בעצם המהות של החיים הטבעיים? אכן אומר פה שגם כוחות רגשיים שמכך, נעזור פעם, יהיו מוצאים, מוצאים מקרבת אלוקים אשר שיחה מפניו בבית חיים, זה הנקודה החשובה פה. זה החיים שלהם. בית זה המקום שבו אדם נמצא. יכול להיות שאדם יהיה נווד, יכול להיות שאדם ימדוד, יכול להיות שאדם יעשה טיולים. אבל השאלה איפה הבית שלו, וזה בית חיים. תנו גם הוא הסוסה מעוז צורה בעצרה, כן? אז התפילה היא נמצאת בדיוק באותו מקום. ואם הכוחות הרגשיים הם מה שמעניין אותם זה קרבת אלוקים, אמרנו זאת פעם, שהמאורעות הן רק מאפשרות את המאורעות, תפקידם להוביל אותם לנקודה הזאת, לחשוף את המאורעות. ובעצם אנחנו חיים באמת באירועים האלו, הפנימיים האלו. וכל התפקיד של האירועים החיצוניים זה רק, אמרנו, רק לחשוף ולברר. כמו אדם שהוא חולה, אז הם מדלקים לאורות אדומים. איפה הוא צריך להיזהר? ופה אותו דבר, זאת אומרת, האירועים שקוראים לבן אדם, כמו אורות אדומים, איפה האדם חי את החיים שלהם בצורה לא נכונה. אבל החיים שאותם אדם חי הם רק אנשים מתחוללים בתוכו בפנים. שוב, לא רק באופן פרטי, אלא גם במובן של, כאב קורא לזה חלון ההוראה, גם במובן הזה של חלון שמפגיש אותנו עם התופעה, עם המציאות עצמה. כן, זה לא רק, שוב, משהו באופן כאילו סובייקטיבי, אני חי, זה משהו שאולי אני לקחת אותו באופן אישי, אבל הוא גם יש לו השלכות על האמת עצמה. אז אם זה בית חיים, קרבת אלוקים, זה בית החיים של הרגשות הישראלים, אז הם אלה, הוא לא צריך, אין לו תחושת הניכור. מה שאין לו תחושת הניכור, אז הוא לא צריך כאילו את השפה הספקולטיבית שמאפשרת לו. יש מילה אצל הרב, אמרנו את קפש, שהרב לפעמים מדבר בלעז ובעברית. וכשהוא מחליף את שני הצדדים האלו, את הלעז ואת העברית, אז אני מקבל, זו בכוונה, יש לזה מטרה. אז גם, יש לרב ביטוי מקביל לזה. ביטוי מקביל לספקולציה זה השערה. אבל זה שונה מהספקולציה. השערה הישראלית, שוב, דיברנו על זה גם אתמול, זה לא שלרב יש משהו נגד השכל. ראינו את זה אתמול, במקורות שראינו, שהרב אומר שעיקר בריא אדם ובב של השכל. אז מה התפקיד של השכל? אבל השכל הזה הוא שכל מתגונן. הוא שכל שמנסה כאילו לאחוז במציאות, לקשר את אדם למציאות. הוא לא חי חיים אמיתיים. זה קצת, מלחמסיין זה קצת מלאכותי. האדם כאילו בכל באופן מלאכותי מנסה להיפגש עם המעבר. זה לא הבית שלו, זה לא המקום שבו הוא נמצא. הבית שלו זה אפשר לחשוב שזה נמצא בסדר. אז מה השכל הבריא עושה? השכל כאילו הבריא עושה, לא בזה הוא עסוק. הוא עסוק בהשערות. עסוק בהשערות. כן, אבל זה משהו אחר לגמרי. השערה וספקולציה היא משהו אחר לגמרי. היא גם נמצאת במקום אחר. היא לא נמצאת במוח, אלא נמצאת בלב. ומכאן שהיא נמצאת בלב, אז א' היא מרכזית בתוך האדם, בסדר, אבל לא רק זה, אלא היא גם מחברת מימדים שונים של שכל, רגש ודמיון, שכל, רגש ורצון. שכל, רצון, רגש. שכל, רצון, רגש ועשייה. זה ארבעת המימדים שהשכל של הלב מחבר. אמרנו את זה, אני כרגע לא מסביר את זה כל כך, אבל אמרנו את זה שיש שלוש תנועות לשכל, וזאת כאילו התנועה הראשונה שלה. אחר כך יש עוד שתי תנועות נוספות שהשכל צריך לעשות. אבל בתנועה הראשונה של השכל, שזה עיקר השכל, אז הוא בכלל לא עסוק בספקולציה. הוא לא עסוק בלעגן את האדם במעבר. לעגן את האדם במעבר. בעצם מה שנקרא להבין. להבין בשפה הפנימית של הרב, שחז"ל זה לא דווקא ליצור יחס למעבר. אלא זה להבין את מה שקיים, להבין את המימדים השונים של המציאות. עכשיו, השכל הזה, הוא לא במצוקה. הוא לא ב... כן, אין לו מועקה, אין לו מצוקה, כאשר הוא מצוקה, אז הוא, אני אומר, אז לכן הוא גם לא עושה לדעתי דברים מלאכותיים, אלא הוא... כן, יש לו את הנחת ואת הרוגע. הנפקמין, עוד נפקמין, יש לזה כמה נפקמינות, אחד הנפקמינות הרציניות זה שהוא, לא אכפת לו לשאול שאלות קשות ונוקרות, שזה לא מאיים עליו, זה לא, לא זה שלא, כן, הוא גם חופשי מאוד, הוא מאוד חופשי. גם לא אכפת לו לשאול שאלות, נגידו לפרק מבנים, לפרק מימדים. אדבר, יכול שזה יהיה עיקר השמחה שלו. קצת כמו ילד קטן, שבונה מגדלים, אחרי זה אוהב לפרק אותם. אז זה ביטוי כזה, כן. כן, נכון, זה כן, אז זהו, אז השערה הישראלית, היא לא, הייתי אומר ככה, מכורה על המבנים שלה. השכל ההיסטרי הוא מאוד מכור על המבנים שלו. שהמבנה זה עיקר מה שמגונן עליו, מה שבעצם מאפשר לו להיפגש, ליצור את הרצף בין לבין המרחב. אלא השכל הישראלי לא מפריע המבנים. להפך, יכול להיות שאפילו יש לו עניין, כל יום לפרק אותו מחדש. כמו ילד קטן שמשחק, מכיוון שזה... המבנה הוא, אמרנו, רק שלב שלישי ומילא הוא גם, הוא גם, הוא גם פחות משמעותי. זה מה שאני רוצה להגיד פה, אז ינצל מהדרך. עכשיו, מה ששאמרתי, אני לא מספיק להסביר. זה נדבר, זה לנו בפרק הראשון של, של מה שחשוב לנו זה התפילה. חשוב לנו זה, זה אמרנו, זה, זה יחסים בין השכל לבין, לבין העולם הרגשי שלנו. האם זה, האם זה כאילו התוצר של הלימוד? ככה קצת, ככה היינו קצת במוסר וביך. ואולי גם בקובץ, אנחנו באמצע הקובץ, אתם זוכרים? בעצם הקובץ אנחנו דנים על ההבדל בין, בין מי שמתפלל וכותל את הנחש, אז הוא זוכה, הוא זוכה לצלות, הוא זוכה לבת. מי שמחיה שעה, מי שמחיה את השעה בחיי עולם, אז הוא, אז, כאילו, כותל את הנחש. אנחנו נדבר, זה קשור יותר, זה יותר קשור לזנב, לתהליך אחד, אבל יש גם, יש לנו גם עוד שתי תפילות מסוג אחר, שאחד שקורא לי אמו, אחד שמשתשם על החש, הוא שקורא לי, שקורא לי, שאומר לחוכמה חוטאת, ויש תפילה שלישית, שהיא קורא לי אמו שתנחם אותו. היא יותר דומה למה שכתוב פה. שזה לא קשור בכלל, זה לא התוצר של השכל, זה לא התוצר של החוכמה. אלא כאילו זה המקור שלה. לא? כאילו זה לא שאני יושב ולומד, אני מבין כך וכך דברים. עכשיו זה חודר לתוך האישיות שלי, וגורם לי למהפכות פנימיות. יש גם את התפילה הזאת, היא חשובה, היא לא פחות חשובה, אולי אפילו מוכן לעשות אולי יותר חשובה מהתפילה הזאת, מבחינת האדם. אבל יש תפילה שהיא, כמו פה, שהיא פשוט, היא החיים עצמם. היא לא צריכה, נגיד כתוב על רשב"י, שרשב"י לא היה מתפלל. למה כשתורתו אומנותו? אז אם הוא צריך לחיות את השעה, יכול להיות שרשב"י לא צריך לחיות את השעה, כיוון שהוא, כן, הוא כבר היה בדרגות כאלו, נגיד רב יהודה, יש כמה גדולי תורה שלא צריכים להתפלל. אבל מה שכתוב פה. מה שייך להגיד שלא להתפלל. אז זה נאמר, הלוואי וידע להתפלל כל יום. למה? כיוון שכל הנקודה פה, זה החיים עצמם. והחיים עצמם, כן, זה החיים עצמם, זה לא רק החיים עצמם. תראו, אפילו זה המפתח לחיים עצמם. הביטוי של הרב, יש לרב משתפידוש, הוא קורא לזה חלון האורה. זה חלון, זה החלון שפותח את האדם, את האור. טוב, בלי זה אדם, בלי זה אדם. זה מה שאומר פה הרב, שמצד אחד הוא ינצל מהדברות הפילוס, ומצד שני, זה עיקר חיות לבבו של האדם. אמרנו, הלב זה, זה המוח, אז גם המוח מרוויח מהם. כן, המוח מקבל מהתפילה הזאת. למה? בגלל שאם העולמות הקיומיים שלהם כאלו, והם נמצאים בתוך האורה האלו. כשאני אומר, בתוך האורה האלוקית זה ביטוי של הרב עצמו. אם שאדם נמצא בתוך האורה האלוקית, אז בתוך האורה האלוקית, שגם כוחות רגשים, שמכר החליט לבבו של אדם, יהיו מוצאים כאלה. אז ינצל, אופה, אז יקרה החליט לבבו של אדם מבנה המדרגה הזאת, ואז ינצל מדקות הפילוסופית היתרה, שבה אדם רק מפני הרצון הנכזב להביא את מערכת כל ההנהגה היוקית, רק בפרטיות שאחריו מתיותיו. עכשיו אני חושב, למה שאדם יעשה שטות כזאת? להתעסק רק בממד אחד של האישיות שלו. זו שאלה שצריך לשאול אותה, למה זה קורה? אלא זה כאילו כוח המציאות דחף את האדם למסקנה הזאת. שבעצם כדי לי, שהוא צריך לעבוד רק עם כוח אחד באישיות שלו. וזה הספקולציה הפילוסופית. או חוויה דתית, או שניהם. כן, יכול להיות שאני שואל פה, זה לא ש... נגיד, אדם הילילי היה מאוד עשיר עולמות הרגשיים, בשירה, העולם הילילי לא היה לו את הבעיה הזאת. העולם הדתי בחר, העולם הדתי והפילוסופי, הם בערך כבר באותה תקופה. העולמות הדתיים והפילוסופיים הם אלו שבעצם התחילו את השלב הזה, שבו רק צד אחד של האישיות מתעסק באמת, באמת, באמת. למה? כאן שיתר המימדים הם לא... לא עושים את זה. הם לא יכולים לעשות את זה. אני לא יודע כמה צריך להסתבך פה, אבל צריך להגיד ש... לא, צריך להגיד שיש מקומות שם מדבר על זה, מדבר ככה בעצמו גם כן. דוגמה על החטא של קורח. ועוד כמה מקומות. אז בכל מקרה זה שונה. בכל מקרה זה לא אותו דבר. השאלה האם העולם הרגשי שלי הוא כמו שכתוב פה, א', ב', מה עם מבנה השכל? שני הדברים האלו, גם כשהוא מדבר כמו, נגיד שרק ממדים מסוימים יכולים להתפגש עם הגודל האלוקי, הוא אומר זה מפורש, שזה החטא של כוח היה, שהוא אמר, כולם ישראל כולו קדוש. ומשה רבנו אמר, נכון, אבל מה אם נפקא מינה לפה? מי שיכול להיכנס לקודש, לבית המקדש זה רק כהנים. קודש קודשים זה רק כהן גדול, ורק פעם אחת בשנה. ומי שיכול תמיד חכם, זה על דמויות מיוחדות שלמדו וקידשו את עצמם. לא כל אחד יכול את כל דבר. אז גם עם ישראל אומר את הדבר הזה. שוב, אז הנפקא מינה תהיה בשני הדברים שעכשיו אמרנו. א', בעולם הרגשי. מי הוא? מה הם עולמות הקיומים? ב', ממילא, מה יהיה אופי של השכל? האם הוא עסוק בדייקנות פילוסופית, או שהוא בעצם עסוק במשהו כזה פה, אחריות לבבו, כן? ואז, טוב, אז למה הרב אומר פה? וזו הנקודה שאם אנחנו, שאפילו, מה יהיה הבדל בין אציל לבין אריסטוקרטים? מה ההבדל אם זה במוח או אם זה בלב? ההבדל הוא שבמוח זה זר. זה זר לחיים. זה תהליך הספקולטיבי הוא על מנת להיות זר. על מנת לבוא במקום העולם, במקום האישיות. האציל הוא לא מנוכר לחברה ששולט עליה. האציל הוא... כמו שיש לאדם רגשות עדינים, רגשות אינטימיים. רגשות העדינים האינטימיים של האדם הם לא מנוכרים לו, הם לא זרים לו, הם לא אריסטוקרטים אצילים. אז זו נקודה ראשונה. זאת אומרת שהכוח, זה כמו המוח והלב, שהם לא מנוכרים לבן אדם, לא זרים לבן אדם. הם כאילו השפיץ, המהות. כן, השפיץ, המהות של הדבר, כן, אבל זה לא ה... כמו הדברים האינטימיים, כמו הדברים העדינים, כמו הדברים היותר מיוחדים. אדם יכול לגשת לדברים אלוקים, היסודות האינטימיים של האישיות שלו, היסודות העדינים של האישיות שלו. והיסודות העדינים והאינטימיים הם שלו. שלו, הם לא, זו השפה שהיא זרה לו. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שאם זה יהיה אינטימי ועדין, יש לזה עוד דבר נוסף, שזה יכלול בתוכו הרבה מימדים. בעוד שהשכל הזר הוא לא איזשהו זר, והוא לא צומח באישיות, אלא הוא תמיד יהיה שייך רק ל... סוג מסוים של... סיפן מסוים של האישיות. כמו שמעתי שבשכל יש שלוש תנועות, אז התנועה השלישית יוכל להיות זרה. הנפקא מינה תהיה שבתנועה השלישית של השכל, התנועה הראשונה והשנייה זה כאילו תנועות אנושיות, מאוד אנושיות. התנועה השלישית היא מאוד טכנית. ואת התנועה הטכנית הזאת בעצם אפשר להעביר אל המחשב. כן, ובכל אופן, זאת אומרת, זה מראה שהשכל הזה הוא שכל מנוכר, שהשכל הוא שכל זר. אם השכל הזה, המבנה שלו, הוא כזה שהמחשב יכול להבין אותו, אז בעצם כל שייך לרגשות, לדמיונות, לחוויות, לנפילות, לעליות, לא יודע, המון דברים, למוסר, לערכים, למשמעויות, כל זה לא נוגע לשכל הזה. לכן השכל הזה הוא כל כך מנוכר וזר. הוא טוב מאוד בשביל להתעסק בחורים שחורים. הוא טוב בשביל לפצל, כן, לדבר על המפץ הגדול. אבל הוא לא, יכול לדבר על דברים שהם שייכים לעולמות הפנימיים של האדם. בעוד שהשכל שהוא מדבר עליו, האצילי, לא אריסטוקרטי, הוא יהיה שייך לתנועה הראשונה של השכל. ואז הוא גם יכול להיכנס בתוכו כזה מין ראש פירמידה כזה, כזה מין נקודה עדינה ופנימית של האישיות, יכול להיכנס בתוכו בעצם את רוב הממדים של האישיות של האדם. למרות שהוא שכל, אבל הוא יכול להיכנס בתוכו את רוב הממדים. יש בו גם, כמו שאמרנו קודם, יש בו גם שכל מדעי, יש בו גם רצון, יש בו גם רגשות. זאת אומרת, הוא אישיות שמכנסת בתוכה את חלק גדול של חלק היותר, שוב אחר, הרבה ממדים עדינים של האישיות. ויכול להיות עוד דבר אחד, שלא יוצא ככה, יוצא שאלף, הנופים הראשונה זה יהיה העולם הראשי. מה זה בית חיים, מה זה בית החיים של הרגשות. מתוך זה המבנה של השכל, שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא זקוק, הוא לא זקוק ליצירת גשר, אלא מעבר, לטרנסדנטי. מכאן שהוא, הוא חי במרחב, אז הוא לא צריך ליצור יחס על המרחב. ג' הוא לא יהיה, נגיד ככה, כדי ליצור יחס למרחב, אני צריך את התנועה השלישית. אני צריך לחפש שכל כזה, שגם מחשב יוכל להבין אותו. שלא כך יהיה לו קשרים אל עולמות הפנימיים של האדם, שהם בעייתים, אלא משוחרר מזה. לעומת זאת, השכל הישראלי, השכל של הרב, אז אם העולם מרגישי, בונים כמו שצריך. אז זה הלב, הוא אצילי ולא אריסטוקרטי, הוא לא מנוכר לעולמות הפנימיים של האדם, ולא לזה שהוא לא מנוכר לעולמות הפנימיים של האדם, אלא כאילו תמצית של האדם, תמצית עדינה של האדם, ויש בו שכל רגש לרצון. ועשייה, גם עשייה, כל פעם יש חלק את העשייה. אצל הרב השכל קוראים גם עשייה, כולל שכל, רצון, רגש ועשייה. אז ארבע דברים, השכל, רצון, רגש ועשייה. השכל והרצון הם דבר אחד מוחלט. העשייה באה אחר כך. אפשר קצת להתעכב, אבל היא חייבת להיות מלווה על השכל. חלק מהותי של השכל. אבל קצת מעיכוב. אחר כך בא הרגש. אחר כך בא הרגש. אפשר לתת את זה קצת אחרת, אבל בעיקרון, זה נקרא אצילי. שוב, זה לא איזושהי היסטריה שאדם מחפש כשהוא מתפרק איזשהו כלי חיצוני שיוכל איתו להגיע לאיזשהו מקום. אלא זה חלק ממנו. נכון, זה חלק יותר עדין של האישיות שלו. ולכן, מה שכתוב פה, שבעל אדם רק מפני רצון הנכזב להביא את מעט על כל ההנהגה האלוקית רק לפרטיות של אחד מנטיות לרענות רוחו, אז צריך להבין שזה לא, פה הרב לא מתכוון לכהונה. פה הרב לא מתכוון לאצילות. שכהונה ואצילות הם תהליכים עדינים של האישיות. אבל הם לא תהליכים נוחותים של האישיות. זאת אומרת, הם לא, כמו שאמרתי, זה לא זה לא הכלים שאיתם השכל עובר, אלא זה השכל עצמו. הוא משולב מכל הממדים של האדם יותר עדינים. לכן, אמרתי, זה דומה, אבל זה שונה לגמרי. פה זה אחת פנטיותיו ורעיונו ברכו. שאצלו הוא דבר גדול, נהיה לנו משפט ההגיון לפי הרב מגיש, ערך שכל מופשט. בשכל מופשט יש כלי שנקרא ההגיון. אז זה לא העידית של האישיות. זה כלי של, זה אחד הכלים של האדם. זה כמו שיש לאדם טלסקופ. יש לו גם שכל שיוצר את הטלסקופ. הטלסקופ והשכל שיוצר את הטלסקופ מבחינה מסוימת, הם אמצעים. זה נקרא, כן, נכון, אמצעים. סתם, ספקולציה לא מתביישת להגיד שהיא אמצעית. הפילוסופים גדולים לעגו לבלתי אמצעי. לעגו לבלתי אמצעי. וגם הרב, דרך אגב, מפורש, נגד הבלתי אמצעי. אבל הספקולציה הפילוסופית היא ממש זרה לתהליכים הפנימיים של האדם. היא ממש זרה. כן, היא ממש מנוכרת. לכן את גם מחשב יכול להבין. כל מכונת חישוב, כל מכונה יכולה לעבוד על פי השכל הזה. לעומת התהליכים הפנימיים של השכל, שהם אנושיים לגמרי. רק אדם, כמו שנגיד, רק אדם בוכה וצוחק, רק אדם יכול לחשוב, רק אדם בעצם נקרא מדבר, נקרא, או שאולי הרבה חיות יש להם תקשורת. תקשורת ודיבור זה לא אותו דבר. דיבור, תקשורת זה, החשוב הזה כמו עברת מידה מסוימת. הבנה, הדיבור זה סוג של הבנה, זה סוג של, זה לא משהו נמצא, זה לא שאתה בסדר, לא נמצא את זה עכשיו. בכל מקרה, זה משהו, זה דעתי מה שחשובים פה. כשבא לדעת פנימה לצורך נוסף, אז זה לא התהליך של הכהונה. שצורך הוא דבר גדול, דעת המשפט גם עושה. אבל לצעת העליון, שכולל את הכל, אינם מתעסק כי בחוק קצר של השקפת האדם. בסוף, כי הוא יתברך, אלוקים חיים ומלך עולם. זה משהו אחד, הביטוי אלוקים חיים, אלוקים חיים, זה אחד משותף של הקדוש ברוך הוא, נכון? עכשיו, השם הזה, אלוקים חיים, הוא השם שבו הקדוש הוא מתגלה לשכל. כן, זאת אומרת, הקדוש מתגלה לשכל באלוקים, בשם אלוקים חיים. אלוקים חיים זה ההופעה האלוקית שכאילו פונה לתבונה האנושית. כן, כי רק לפי רגע שאתי, הוא יתברך אלוקים חיים, קרה כאן שהוא, זה חשוב, הרי זה כאילו, יש גם בפילוסופיה, יש מה שנקרא, כל השכל הפועל, כן? אז גם השכל הפועל קצת דומה לשכל שלנו, שהוא מלאכותי ורק כזה. זה שהרמב״ם הכניס לו נפשות, וזה, אז גם לאריסטו היה, זה בסדר, אבל חוץ לאריסטו הוא הפילוסופיה המדברת, זה גם תמיד צריך לאריסטו, למה זה ככה? בכל מקרה, אצל הרב, כאילו השכל הפועל זה אלוקים חיים, הוא חי. כאן שהוא חי, אז הוא מדבר על חיים, הוא לא מדבר על עקרונות פשוטים. יש איזה, יש כזה, יש מצגה כאילו, זה מחזק כאילו, של שייקספיר שהוא מתאר שם סריס אחד שצחוקות, שני צחוקות עליו. שהוא לא מבין מה זה אהבה, אז הוא לא מבין מה זה אהבה, אני מבין מה זה אהבה. בעצם הוא לא מבין מה זה אהבה, יש לו איזושהי, כן, יש לו איזושהי, כמו פה משהו, אהבה שהוא מתאר אותה, היא סובלימציה של, אולי סובלימציה של אהבות אנושיות. אבל לא, סובלימציה זה עידון והפשטה. ריכוך של התופעה, זיכוך של התופעה. בסופו של דבר, אני מרוויח אותה מזה שאני מסלק את הממדים השונים שיש בתופעה. עד שבסוף, אבל לא יודע לך זה נקרא אהבה. כבר שמעתי את זה מהרב וזנסון, שההפך מ... אני לא מכיר אותו, ברסלב סגר תל אביב, יהודי מאוד מיוחד, אז הוא אמר שההפך של צדיק זה לא רשע. שכל רשע יש לו טיפה של צדקות, ההפך של צדיק זה צדיק מזויף. הוא אומר, זה כמו תפוח אדמה, ההפך של תפוח אדמה זה לא תפוז ולא בנן, תפוח אדמה זה תפוח אדמה רקוב. מה שבספנים הכל חלול, נשאר רק הקליפה. וככה זה גם השירה, אני לא יודע מה של שירה. שירה זה שירה שהביאים בית המקדש. וזה מרכיב אחד, שתיים, מרכיב, יש שם, נגיד דוגמה, 100 מרכיבים. ככל שאתה יותר מסלק את המרכיבים האלו, אתה מקבל מנגינה, הריקה, מתוכן. זה ההפך של, של המנגינה של, של בית המקדש. אני אומר, התורה זה גם אלוקים חיים, זאת אומרת, אלוקים חיים, אלוקים חיים, אופה, השכל הפועל הוא כאילו שכל, אבל הוא עצמו, והכלי, והמימד האנושי שנפגש איתו, עם שכל, אבל בעצם, בעצם כאילו שכל רקוף, שכל חלול, שכל שבעצם הוציאו את כל המרכיבים הפנימיים שלו. השכל ש, 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 שמדבר איתנו, שזו הופעה של הופעה אלוקית, הופעה אלוקית שהיא חיה. חיה כמובן כאן שהיא מלאה, היא מלאה במרכיבים שלמים, במניות שלמות של המציאות. רגש, דמיון, שכל. תיאורטית זה דומה קצת לאלים היווני, לאלים, כן? קצת. והם היו חיים. הם היו חיים. אבל הם היו, הם היו אנושים עד הסוף, כן? אלוקים חיים הם לא אנושים, אבל הוא חי. הוא חי, הוא חי, הוא חי כמו... חשוב אליו, כמו... לפעמים לכן הם נקראים אלוקים. לכן הם נקראים לכן אלוקים, אלוקים אחרים, אלפים זרים. מכאן ש... מכאן ש... הם בבואה של, של אלוקים חיים. בבואה של אלוקים חיים. אם הם נגיד, שוב פעם, האלה, כן. השכל הפועל זה, זה הקליפה של השכל הזה, של אלוקים חיים. אלוקים חיים, הוא חי. הוא מכיל בתוכו את כל המימדים שחיים מכילים. חיים מכילים. בכלל, הקדוש מדבר בחיים. הקדוש הוא לא, לא מדבר באובייקט דומם. שהסובייקט הוא מישהו שמסתובב פה ומסתכל עליו ומסביר אותו. ככה אפשר להסביר, כמובן שבעצם כאילו הקדוש מדבר באובייקט והסובייקט מסתכל עליו. לא, הקדוש מדבר בסובייקט, הוא מדבר בחיים. ואובייקט זה רק איזה, אבל אובייקט במובן הדומם כזה, זה רק כלים שלו. זה רק, אז גם, כן, אז שוב פעם, אלוקים חיים זו המציאות, זה השכל, כאילו זה השכל פועל, זה ההופעה האלוקית שמתגלית בחיים, בחיים תבוניים. יש חיים גם לא תבוניים, זה חיים תבוניים. החוכמה העליונה, החוכמה העליונה היא כאילו מגבילה לאלוקים חיים. החוכמה העליונה זה החוכמה של הקדוש, שהיא גם כן הופעה אלוקית. ואלוקים חיים הם שתי הופעות של הקדוש ברוך הוא. אם נגיד מאמר דעת אלוקים, אף שאני מדבר על הדברים, על החיזון שאנחנו מגשים לו מצד עצמו, מצד התארים שמתייחסים אלינו, ומצד עצמו זו חוכמה עליונה. מצד התארים שמתייחסים אלינו זה אלוקים חיים. כן? הוא נותן חיים לכל בריאותיו. שוב, כשהוא אומר נותן חיים, הוא לא מתכוון עכשיו דווקא ליסוד הרגשי. חוץ מכן פה ליסוד השכלי. אבל זה נקרא חיים. גם השכל הוא חיים. השכל הוא לא, הוא לא המשרת של הרגשות, הוא לא בא, הוא לא בא להסביר את הרגשות כמו המדע, והוא גם, או למדוד את הרגשות כמו המדע, אבל, כן, והוא גם לא בא להציל את העולם המדעי מלקרוס. הוא חיים בפני עצמם, הוא נותן חיים כל בריאותיו. חיים רגשיים, חיים רגשיים, יחד עם החיים השכליים, פה שלוש מדרגות. חיים גשמיים, חיים רגשיים, יחד עם החיים השכליים. כן, רק לפי הרגש הטבעי, הקצר והישר שהיינו צריכים לעצור את הרוקות שכם רואים, תום לב ונפש תבוא התפילה, תן קריאה שנועדה לזאת. מעיין בד הכאב לב. כל שדבר אדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל. הכוונה כאן, נכון? הכוונה כאן שהאמת מתגלית בכל מקום. כלומר, כלומר, שאם אתה רואה משהו שקורה, וכשאדם חטא, אז גם כן, ההופעה האלוקית היא מלאה, וכאן שכשזה לא יוצא לפועל בצורה נכונה, אז קורים מאורעות. אז זה לא שינוי ברצון האלוקי. זה לא כזה עכשיו. מסר שהזכיר כי אין צריך לייחס שימי רצון לאדון כל המעשים שהכל צפוי לפניו מראש מקדם על ידי פעולה כתפילה. כי אין צריך, נראה לי זה משפט מוסגר עוד פעם, כי אין צריך לייחס שימי רצון לאדון כל המעשים הכל צפוי לפני המראש מקדם. על ידי התפילת התפילה הולכת להתהיה לשינוי, לא? אז אתה יודע, כנראה אם לא תעשה הכל צריך שזכיר, כי אין צריך לייחס שינוי רצון ביום כל המעשים על ידי פעולת התפילה. אני תעשה בפסיק, אחרי מקדם. יכול להיות זה משפט. אתה צריך לדעת כי הנהגה הריבונית לא תחסר, לא תחסר כל. צריך שזכיר, כי אין צריך לייחס שינוי רצון לאדון כל המעשים שכל צפילה. כי אין צריך לייחס שינוי רצון לאדון כל המעשים על ידי פעולת התפילה. שהכל גם כן מכיוון שהכל צפוי לפעמים מראש מקדם. כי נצטרך להשכיל שכל השלמת האדם צריך לשמות המה לפי ערכו ותכונותו. אז איפה שאדם נמצא, הצלחת המציאות פועלת איתו. כל השלמה את האדם, את דעותו ודעותיו, כל מה שקורה לו, לפי ערכו, לפי שהוא נמצא. ומה שקורה, הכל זה אורות אדומים שנדלקים. בשביל לראות הבן אדם, תשמע איפה אתה נמצא. אפילו זה לא אורות אדומים. סתם, זו התוצאה שאיפה שהוא נמצא. זה יכול לעורר את הבן אדם, לערער למה הוא נמצא שם. זה בעד שלום פנימי שלו, כמו שצריך. כן, כל המלך באורח חיים, כל המהלך, באורח חיים, שצריך לתפילה בכל הדעות האמונות, בתמצא בצורה שלהם, למעמדו של אדם, למעמדם, למעמדו, הוא מצליח ועושה אותם, אז זה הצעד של כל המצב. כן, זה כמו שהוא מצא, נכון? זה לא שינוי של הרצון שלו, אלא זאת הבעיה בשינותה, שהיא צריכה לחיות בגובה הזה. כשהיא לא חיה בגובה הזה, אז היא מתפרקת או נבנית. כן, תלוי, נכון, זה עובד. זה רצון השם, כמו שישר. השינוי, בעצם אנחנו חיים, איך אנחנו חיים את המציאות. איך אנחנו לומדים לפעמים. אני יכול לעשות, להשתמש במשך. יש לנו לא כפי ערך שאולי להכיר אותו, אני לא רוצה את זה. כי מתוך מי משאיר אותו. תוציאו אותם מתכונתם. אם אדם מבין את כל מה שקורה לו, שוב אומר, כמעט כאובייקט שלא מסתדר לו, אז הוא צריך לפרק לשאול שהאובייקט הזה יסתדר לו. או שבעצם לא, זה השלכות של איפה שהוא חי. ואז מילא, ואז כל הנקודה היא איפה הוא חי. כל הנקודה היא מתפלל הקדוש, נכון? ואז זה מפעול אחר. זה עוד בלתי נכון. טוב, נעצור פה נראה את זה מחר, נכון? מחר זה יום הלב. נצטרך קצת על החוץ, אבל...